עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הפורש מצהל, האלוף איציק תורג'מן, אשר אמר בריאיון למעריב כי בזמן מלחמה לא יעברו השיירות של צהל דרך ואדי ערה. תורג'מן הוא מפקד שדה, עתיר ניסיון, טנקיסט, מגד בלבנון, מחת 401, מפקד אוגדה משוריינת, השתתף בקרבות, הוא יודע להסתער בראש כוח טנקים על אויב, אבל הוא מבין שערבי עם בקבוק תברה יכול להדליק מסעית תחמושת ולתקוע לשעות ארוכות ויקרות אוגדות משוריינות בדרך לחזית. תורג'מן גם יודע כי מדינת ישראל אינה רוצה להילחם באזרחיה בטנקים, וגם כשהם מנסים לסייע לאויב במלחמה. ולכן סלל צהל מאות קילומטרים של דרכי אפר עוקפות, כדי לא להתקל באויב מבית. ומה האויב הזה רוצה ויכול ראינו באוקטובר 2000 וראינו גם בשומרי החומות. אז למה זה שוטר טוב? כי אין כהתרת הספקות. התעלמות מבעיה אינה פותרת אותה, והפתרון לא יהיה בדרכי אפר עוקפות, כי גם שם עלולים להמתין העורבים. זיהוי הבעיה הוא התנאי לפתרון. להתייחס לצירים העוברים דרך יישובים ערבים במדינה כאל צירים כאלה בלבנון או בעזה. טיהור הציר לפני העברת השיירות.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. אלה שהם קשקשים לאורך כל הוויקנד ברשתות החברתיות שבנט ולפיד לא צריכים לנקוף אצבע לטובת בני הזוג נטלי ומורדי אוקנין שנצרו בטורקיה, בגלל שנטלי ביביסטית שקצת גדפה את ממשלת השינוי לפני ואחרי הקמתה, דעו לכם שאתם לא שונים בהרבה מאלה הנחותים שמפיצים כבר הרבה זמן שאנשים מתים כמו זבובים בגלל החיסון או הבוסטר נגד קורונה. בשני המקרים מדובר בתופעות מחליאות, בניצול מחפיר של סיטואציות משפחתיות קשות. עכשיו יש בחורה שנפטרה בגלל מום מולד, ומתנגדי החיסונים מפיצים שהחיסון הרג אותה, וזה קורע את המשפחה. ויש אידיוטים שחושבים שאם נטלי אוקנין תומכת בביבי וכותבת דעתה קשה ככל שתהיה ברשתות החברתיות, אז הממשלה של בנט ולפיד לא צריכה לעשות הכל כדי להחזיר אותה הביתה. אז דעו לכם, אתם משני הסוגים שהוזכרו כאן, אתם בעצם תת זן אחד. אנשים שפלים, תודה.
נו, שבוע טוב.
שבוע מצוין. שמע, קראתי את כל הרעיון של טל אברהם אצלנו מעריב, ואני השתכנעתי ממה שהוא אומר. שהצבא צריך לבחור בשעת מלחמה את הדרכים הכי יעילות, הכי טובות, הכי נוחות והכי מתאימות. ואדי ערה היא לא, היא לא הדרך הזו, היא דרך צרה, מתפתלת, שניתנת לחסימה די בקלות. אני שותף לה...
היא יותר רחבה, יותר נוחה מדרך אפר שמישהו סולל.
לא, לא, אני אגיד לך כן. למה לא, ובדקתי, לא, לא. אני חושב שלא, אני גם בדקתי את זה. הדרכים שסוללים, דרכי האפר, קודם כל יותר רחבות, שנית, פתוחות לגמרי, אין רק של הצבא, אף אחד לא יכול להגיע, אין תנועה, אין רמזורים, אין מדרכות, לא גורמים נזק, לא כלום.
מה הקושי למקש דרך אפר?
תשמע, הגעת למוקשים, אז תשמע, אפשר להגיע להרבה, אני מדבר עכשיו ליעילות ונוחות. כמו שאתה מכיר אותי, בזמן מלחמה, אם מישהו מנסה לחסום ציר כלשהו, צריך לראות בו. ואגב, הוא סיפר גם שהוקמו צוותים מיוחדים של חיילים חמושים שידאגו לזה אם יקרה דבר כזה.
זו הגישה. אתה מתייחס לציר עוין, אתה שולח קצת חיר קודם, תופס שטחים שולטים, מי שזז, מצירים על עוצר בציר, ומי שזז, באמת פוגעים בו. אני לא חושב שצריך לסלול דרכי אפר כדי להימנע מכביש ואדי ערה, כביש ראשי במדינת ישראל.
אז אני חושב שכן, ואני אגיד לך גם למה. עוד פעם, בפרקטיקה אנחנו לא חושבים הפוך. הסיפור זה לא רק ערביי ישראל, הסיפור זה גם הטיווח של חיזבאללה עם פרויקט הדיוק. אתה צריך לפזר ככל היותר את הצירים שלך, להפוך אותם לפחות פגיעים, ובסופו של דבר אתה צריך להגיע הכי מהר שאפשר. ולכן הוא סיפר בסך הכל את אלוף תורג'מן, שהחמאת לו בצדק, הוא סיפר על התוכנית של הרמטכ"ל, שנקראת ציר הצירים. הם סללו ופרצו הרבה מאוד צירים, להרבה מאוד זירות, ואם מישהו, ערבי או יהודי, יעיז לחסום מישהו, אחד מהצירים האלה, צריך להרוג אותו. זה לא קשור לכלום.
אבל ניתה לא שערוריה,
ניתה שערוריה, ואנחנו חיים משערוריות הרי. טוב, תשמע רגע, אז ככה. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור, אבישג אליסף שוסטר. שאלתי עכשיו את המשאל כדלהלן. כן, מתקשר וזה. ככה, נו. בסוף אני אגיע אליו. מה צריך לעשות לטורקים כדי שיחזירו את בני הזוג אוקנין? אחד, הפסקת טיסות טורקיש מיד. שתיים, לעצור כאן כמה פועלים טורקים. שלוש, להתנצל שוב ולשלם פיצויים. ארבע, דיפלומטיה שקטה. אגב, 22 טיסות של טורקיש איירווייז נוחתות פה ביום. זה החברה, אנחנו המרכז הלוגיסטי של כל הזמנים של החברה הזו, שגורפת עלינו מיליארדים, כי היא זולה וכולם נוסעים ויוצאים מפה וחוזרים דרך טורקיש ודרך קונקשנים, יש מצב שאפשר גם קצת להיים בעניין הזה. על מה לא נדבר היום?
בסקר אצל אופירה וברקו, תיקו בין אלו שאינם שבעי רצון מתפקודו של בנט, ואלו שאינם רוצים שנתניהו יחזור.
נער בן 16 מג'יסר א-זרקא התקשר למשטרה, ביקש שיבואו לקחת את הקרלו שלו. באו ולקחו גם אותו.
גורם עלום שם במשרד המשפטים אמר שחקירת מותו של אהוביה סנדק במחש הייתה רשלנית ביותר. תנסו לראות מופתעים.
במקסיקו נמצא גופתו של ינאי רימון שנפל לנער גואש, כמה עצוב.
יעקב סבוי הנהג בשכרות ודרס למוות בת 21, הוא נידון לחמש שנות מאסר, אבל הרשו לו לצאת לחול להלוויית אביו במדינה שאין לנו הסכם הסגרה איתה. מי בדיוק מניח שהוא יחזור?
פקד חיל האוויר עמיק אמנורקין השתתף היום בכנס מפקדי חילות אוויר באיחוד האמירויות, סנטימטר מאיראן.
שכונת מעלה הזיתים בירושלים הותקפה אמש במאות זיקוקים בחינון ישיר ובקבוקי תבערה. המשטרה לא למדה כלום משומרי החומות.
אסלאם אל סייף, סייף אל אסלאם קדאפי, הבן של, מתמודד לנשיאות בלוב 10 שנים אחרי הלינץ' באבא שלו. הוא לא למד כלום מהאביב הערבי. בוא נגיד שלום לשרת הפנים מימינה, איילת שקד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום, אחר
הצהריים
טובים.
אצלך זה בוקר, לא?
כן, אבל אצלכם אחר
הצהריים, ואתם... לא, מה שאני מנסה זה להבין אם את כבר בוושינגטון או עדיין בניו יורק.
לא, אני בניו יורק, מחר אני עוברת לוושינגטון.
אז תספרי לנו מה הסיכוי לפרוץ את הדבר הזה שמנסים כבר הרבה זמן, ולהצליח לשכנע את האמריקאים שיתנו להמוני הישראלים לעשות שופינג בנחת בלי ויזה.
אז באמת כבר הרבה מאוד שנים הדבר הזה רץ ומתגלגל, ונתקע מהרבה מאוד סיבות. עכשיו יש, אני חושבת, הזדמנות להצליח, גם כי האמריקאים באמת... מראים נכונות, הנשיא ביידן דיבר על זה עם ראש הממשלה בנט בפגישה שלהם, אני נפגשת ביום רביעי עם השר לביטחון המולדת שאחראי על הנושא הזה, והוא אדם שכבר הרבה שנים דוחף לעניין הזה, אז זו הזדמנות גדולה שהוא נמצא בתפקיד השר, קוראים לו
נו נו.
היא התכוונה להגיד אלחנדרו לדעתי, אבל אני לא בטוח.
זו הייתה שיחת חוץ לארצות הברית. השאלה המתבקשת כמובן זה האם, מה הייתה גם מחיר לכל הטוב הזה? האם לא מכניסים פה עסקת חבילה, שבה קונסוליה הפלסטינית בירושלים הוא חלק מהחבילה?
תרשה לי לנחש שכשתשאל את הילד שקד על את השאלה הזו, תגיד לך, לא היה, לא יהיה, לא יקום, ולא יישב, ולא ייפול, לא קשור קונסוליה, לויזות, מקסימום ממשיך לעמוד בתור, או שכמו שאני אמרתי ביום שישי, הפשרה תהיה שנמשיך לבקש ויזות, אבל בקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלים.
למה זאת מסעת נפש כל כך נשגבת? למה, הייתי, ביקשתי פעם ויזה בקונסוליה האמריקאית, יחסו אליי כמו אל זבל, פסלו לי דרכון חדש לגמרי, לקח הערבי שם בקונסוליה את ה...
בצדק.
זה ואומר לי, הדף הזה קרוע.
הלכי פסול שם, אתה לא מבין, רגע, אשכרה, את איתנו, השרה שקד? הילד?
נמשיך מאיפה שהפסקנו?
כן.
אז סיפרתי שהשר לביטחון המולדת הוא אדם שמאוד דוחף את העניין, ויש כאן הזדמנות. יש שני מכשולים מרכזיים, ובשביל לפתור אותם הקמתי צוות בין משרדי, ואני באופן אישי מטפלת בדברים האלה. מכשול אחד, ואנחנו צריכים להקים אצלנו מערכת טכנולוגית אוטומטית, שתאפשר לאמריקאים להגיש שאילתה למאגר הפלילי שלנו. הם רוצים שיהיה להם מספר שאילתות בשנה, שהם יוכלו לשאול האם האדם הזה והזה נמצא במאגר הפלילי של ישראל. אז זה דבר אחד. והדבר השני, זה שאנחנו צריכים שאחוזי הסירוב בשנה יהיו פחות משלושה.
מה נעשה? מה זה הטלפון? מלא ויזה, קווי טלפון אין לשם.
אבל הדרישה היא בעייתית, כי בעצם האמריקאים רוצים שמערכות משרד הפנים והמשטרה יהיו שקופות להם, שהם יוכלו להיכנס ולעיין בתיקי נתניהו מתי שהם רוצים, למשל.
רגע, ומה זאת אומרת אחוזי הסירוב? מה, לא הבנתי, אחוזי הסירוב תלויים בנו? אחוזי הסירוב תלויים בהם?
תלויים בהם, אבל הם אומרים, אם אנחנו רואים שמכל מיני סיבות אנחנו מסרבים, כי אתם שולחים לנו עבריינים וכולי, אז אנחנו נחזור בנו. או הסבר אחר, אינני יודע.
תשמע, הם לא מצליחים להבין, האמריקאים, את הקטע התרבותי הזה הישראלי, שאחרי הצבא נוהרים כל בני הנוער, אמנם הרוב לא לארצות הברית, אבל יש רבים מהם עושים, יוצאים את ההלוך או את החזור לדרום אמריקה או לצפון או whatever. כאילו הקטע הזה של אחרי הצבא, שכל ישראלי חייב לחוות את זה שנה, שנתיים בחוץ, לא ברור לאמריקאים, אין אצלם אחרי צבא כמעט, וחוץ לארץ, אתה יודע. אתה יודע שרוב האמריקאים בכלל לא היו בחוץ לארץ ואין להם דרכון. טוב, בואי ננסה שוב. מאיפה, מה, הרי אחוזי הסירוב, פחות מ3%, זה הרי לא תלוי בנו, זה תלוי בהם.
נכון מאוד, זה תלוי הרבה מאוד בהם ובדירקטיבה שהם נוקטים, אם הם נוקטים כמו בית הלל או כמו בית שמאי. אז זה דבר שתלוי בעיקר בהם, אבל גם בנו, ואני אסביר למה. כי מסתבר שכשאנשים פותחים את האפליקיישן ומתחילים לעשות תהליך של בקשה לויזה ומתייאשים באמצע, זה נחשב כסירוב. אז פה מוטלת עלינו החובה לעשות הסברה לציבור ולהסביר לציבור שלא יתחילו ולא יסיימו את התהליך, שמי שמתחיל
נו נו.
יופי. אבל לפחות לא שמענו את הצלילה הזה, משהו בקיצור, משהו לא בסדר בטלפון.
אתה ניסית פעם להגיש ויזה באתר שלהם?
זה כבר לא זוכר.
בערך כמו להזמין אישור שהבית שלך בסדר מבחינת כיבוי אש.
אם הילד שומעת אותנו, השאלה שארי רצה לשאול זה, האם יש סיכוי שתעשי איתם איזו עסקה, קונסוליה תמורת ויזות?
לא, אין שום עסקה, וזה לא רלוונטי. עניין הקונסוליה הוא שונה לחלוטין, והעברנו את עמדתנו בעניין הזה. ממשלת ישראל לא תסכים בפתיחת קונסוליה אמריקאית לפלסטינים בירושלים. ירושלים היא הבירה של ישראל ורק של ישראל, וזה שני דברים שהם לא קשורים.
והם מקבלים את האמירה הזאת, אומרים טוב, התייאשנו, לא נפתח?
אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר בשמם, אני אומרת מה העמדה הישראלית.
אוקיי, בואי נעבור רגע לנושא אחר שאותי שמח, ראיתי את זה בסוף השבוע. חתמת על הנחיה שהעשרות מיליונים שגובים ממפעלי ים המלח, המדינה כל שנה, שעד היום הלכו למועצה האזורית תמר באופן בלעדי, את מחלקת בין ירוחם, אלקסום, מערד ועוד איזה 7-8 רשויות. למה חיכו עד היום לדבר הזה?
האמת שאני לא יודעת למה חיכו עד היום, מדברים על זה כל כך הרבה שנים ולא עשו את זה. זו החלטה נכונה וצודקת. תראו, מועצה אזורית תמר זה המועצה הכי עשירה, עם מעט מאוד אנשים, פחות מ-2,000 תושבים, עם הרבה מאוד כסף. וחלק מהכסף הם עושים בזכות עצמם, מכל מיני מיזמים, ועל זה אני רוצה לתת להם שפו. אני מאוד מעריכה מועצות שיוזמות פרויקטים כלכליים ומכניסים. אבל מפעלי ים המלח, זה לא הוגן שהמפעלים האלה וכל מה שמקבלים ים המלח יהיה נחלתה של המועצה הזו בלבד. ולכן חתמתי על החלטה שמאפשרת לחלק את הרווחים בין 10 מועצות שונות במרחב. זה יחזק מאוד את המועצות האלה, חלקן מאוד חלשות, ואני חושבת שזה צודק והיה צריך לעשות הרבה קודם.
זה לא קצת קומוניסטי העניין הזה? כלומר, אנחנו לא גולשים לצדק חלוקתי? אם כך נבוא ונגיד, קיבוצים קיבלו אדמות, בואו נחלק אותם לעיירות הפיתוח.
לא, אני אסביר לך למה לא. כי כמו שאמרתי, כשיש מיזמים שהמועצה פיתחה ויש כאלה, אז זה שלה. אני לא חושבת שמועצות אחרות צריכות ללטוש עיניים לדברים שהמועצה הזאת מפתחת. אבל בכל זאת, ים המלח ומפעלי ים המלח זה משאב לאומי. אז אתה צודק, יש גבול. אפשר להגיד, בוא נחלק לכל המדינה. אבל יש גבול, ואני חושבת שהייתה ועדה שישבה כמה שנים על המדוכה ופרסמה מסקנות, וההחלטה שלה היא סך הכל מאוזנת. תחשוב שמ-60 מיליון שקלים של האונונה לוקחים 30 ומחלקים, 30 מיליון עדיין נשארים של המועצה הזו, ולכן ההחלטה הזו מאוזנת ונכונה. גם דימונה וערד וירוחם וכסייפה ומרוצה והערבה, גם להם מגיע ליהנות מזה.
טוב, עברה היום בוועדת שרים חקיקה, נדמה לי, בוועדת שרים חקיקה, או ממשלה, אתה ראי ראש ועדת שרים חקיקה, לא, עצרת הפנים. ההצעה של גדעון סער, הצעת החוק, הגבלת קדנציה לשתי כהונות, מה אתה היית מצביעה שם, אם היית בארץ?
בעד, אני ישבתי אז עם שר המשפטים, אנחנו הגענו לנוסח מוסכם, זה חלק מההסכם הקואליציוני, ומה שיש בהסכם הקואליציוני צריך לכבד, ואני הייתי מצביעה בעד, אני חושבת ששמונה שנים ברצף, סך הכל זו החלטה נכונה.
גם אני חושב ככה, וזה נראה לי גם, אם זה לא חל רטרואקטיבית, זה נראה לי הגון, אבל החצי השני של החוק הזה הוא החוק שאדם שיש לו כתב אישום לא יכול להתמודד לתפקיד ראש ממשלה, גם בזה תתמכי?
לא, זה לא חלק מההסכם הקואליציוני, וזה לא סתם לא חלק מההסכם הקואליציוני, זה לא חלק מההסכם הקואליציוני, כי התנגדנו לזה. שקמה הממשלה, ודעתי בעניין הזה ידועה, אמרתי את הדברים ספור פעמים, ואנחנו נצטרך לשבת ולדבר, ואם לא תהיה הסכמה, אז החוק הזה לא יקודם.
מאשימים אותך שאת בעצם פועלת פה כדי להגן על נתניהו ולא לפסול אותו, כי ההצעה הזו הרי שיש בה אלמנטים פרסונליים, היא תגרום לנאשם בשוחד, הוא לא יוכל להרכיב ממשלה.
ובכן, זה לא נכון, וגם כשפנו אליי ושאלו אותי אם אני מוכנה לתמוך בהצעה שלא תחול על נתניהו, לא הסכמתי, אצלי זה עניין אידיאולוגי ועקרוני. אני לא חושבת שהמערכת המשפטית צריכה לקבוע לציבור מי יהיה ראש ממשלה. אם יש מישהו שרוצה להתמודד, הציבור צריך להכריע.
טוב, אני רוצה לשאול אותך על עוד דילמה שעדיין לא נפטרה בממשלה, וזו ההצעה שהניח שר הביטחון גנץ, הצעת מחליטים, ועוד לא הובא להצבעה על הקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות. כל ראשי הקואליציה תומכים, ונדמה לי שאת בעצם אבן הנגף היחידה, הבנתי שהצוות הזה של האלופים והגנרלים, אנשי הביטחון, שהתנועה לאיכות השלטון ארגנה, ישב גם איתך, לא שינית את דעתך, לא נראה לך שכל התהליך הזה צריך להיבדק אחת ולתמיד לאו דווקא בהקשר הפלילי?
אני בעניין הזה רוצה לקרוא קודם את החומר שהונח בפני מזכירות הממשלה, אני טרם עשיתי את זה, לכן אני עוד לא רוצה לקבוע עמדה. אני יכולה להגיד לך שבאופן עקרוני אני לא חובבת גדולה של ועדות חקירה. ועדות חקירה זה כלי שצריך להשתמש בו במקרים קיצוניים של אסונות. השתמשו בזה במלחמת יום כיפור, במלחמת לבנון השנייה, באסון מירון. זה לא כלי שצריך להפעיל אותו לעתים תכופות. אז אני רוצה קודם לעבור על החומר ואז אני אגיד את עמדתי.
אני לא יודע אם הספקת לקרוא את עיתוני סוף השבוע מהארץ, היה ראיון גדול במעריב עם ראש התל היוצא, האלוף תורג'מן, והוא אומר במלחמה שהעירות של צהל לא יוכלו לעבור דרך ודי ערה, אז אנחנו סוללים דרכי אפר. נראה לך הגיוני?
לא, זה מאוד לא הגיוני ולא צריך לקרות, ובדיוק בגלל זה הממשלה הזו סוף סוף שמה את כל נושא הפשיעה במגזר הערבי בראש סדר העדיפויות, גם הקצנו לזה המון המון כסף, וגם אנחנו פועלים בדרכים שבעבר לא פעלנו, בין אם זה פעם ראשונה ראש הממשלה הכניס את השבת לעניין, בין אם זה אני במשרד הפנים, פעם ראשונה אנחנו עצרנו מכרזים של רשויות מקומיות ערביות, ואנחנו מעבירים את המכרזים לאשכולות או לחברה למשק וכלכלה, כי הסתבר לנו שעל חלק מהמכרזים משפחות פשע משתלטות, אז אנחנו עושים דברים שלא עשו בעבר, ואני מקווה מאוד שנצליח לשפר את המצב.
אם היית היום בממשלה, דווח על אימות שפרץ שם בין שר הבריאות לשרת החינוך, אפרופו הקורונה והטיפול בקורונה, ונדמה לי ששר המשפטים מצטרף לשרת החינוך, שמדברת על זה שצריך להתחיל לחשוב איך חיים לצד הקורונה, מה היית, באיזה צד היית מתייצבת?
אני לא מכירה את האימות, אבל דעתי בעניין הקורונה ידועה, אנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים להגביר את כמות החיסונים. ישראל היום היא במצב מאוד מאוד טוב, בזכות ההחלטה האמיצה של ראש הממשלה להתחיל את הבוסטר מאוד מאוד מוקדם. אני יכולה להגיד לכם, הנה לגלות לכם סוד, שבערך באוגוסט ראש הממשלה דיבר איתי ואמר לי, תראי, אירופה לא מתחילים את הבוסטר והם יהיו בבעיה קשה, ועובדה שזה מה שקורה. אני נמצאת בארצות הברית וכאן מחסנים כרגע את הילדים באופן נרחב, בבתי הספר. ביום הראשון של החיסונים של הילדים, גילאי 5 עד 12, הם חיסנו 900 אלף ילדים. לכל בית ספר מגיעה ניידת חיסונים ומחסנת. אני חושבת שגם אצלנו צריך לעשות את החיסונים באופן נרחב בבתי הספר. עדיף לילד לקבל חיסון משמעותית מאשר לחלות בקורונה. למרות שעכשיו נראה שאצלנו אנחנו אחרי הגל הרביעי, אף פעם אפשר לדעת מתי יגיע החמישי ואיך. ולכן אני חושבת, ואמרתי את זה גם לראש הממשלה, צריך להשקיע מאמצים רבים כרגע בחיסון מי שלא התחסן ובחיסון הילדים.
טוב, בשבוע שעבר, יש לנו עוד זמן לשאלה אחת? בשבוע שעבר, בשבוע שעבר הכנסת דחתה בהתנגדות הקואליציה הצעת חוק להסדרת ההתיישבות הצעירה, וזאת הייתה התחייבות בחירות של בנט ושל גדעון סער ושל אלקין. אתם לא מתכוונים לפתור את הבעיה הזאת?
אנחנו עובדים על זה כבר הרבה מאוד שנים, זה לא תהליך שקרה של זבנג וגמרנו. בהחלט המדינה מחויבת להסדיר להם תנאים הומניטריים בסיסיים של מים וחשמל. יש דרכים לעשות את זה דרך החלטות ממשלה, לא חייבים בחקיקה. ואני גם בתוך הקואליציה הזו מקווה ומאמינה שנצליח להביא לפחות הסדרה של חלק מהיישובים ולחבר אותם כמו שצריך לחשמל. מדובר במלח הארץ, משפחות צעירות, אנשים מקסימים, תורמים, משרתים בצבא, עובדים קשה בכל התחום, במגזר הציבורי, במגזר הפרטי. הם לא צריכים בחורף לסבול מקור וחוסר חשמל, ובהחלט זה חובה שלנו לעשות את זה. לא חייבים בחקיקה, אפשר גם בדרכים אחרות, אבל אנחנו בהחלט פועלים בעניין.
שרת הפנים איילת שקד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. אנחנו עכשיו לסגה הטורקית עם בני הזוג אוקנין, איתנו שניים, נדבר איתם אחד אחד, מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, שלום.
אחר הצהריים טובים.
אחריך ידבר לשעבר מנכ״ל משרד החוץ ושגריר בטורקיה ומומחה לנושאי טורקיה אלון ליאל. שלום דוקטור ליאל.
שלום, הכל לשעבר.
הכל לשעבר, שלום, ערב טוב, זה בהווה.
בדיוק. מידן, אתם מדברים הרבה זמן על טורקיש, תן לנו קצת מספרים ונתונים.
תראו, קודם כל צריך להגיד לפני זה שאנחנו כולנו מאחלים לבני הזוג אוקנין לחזור לארץ, הם צריכים לבוא כבר אתמול. בן אדם שיוצא לטיול לא צריך להיות מואשם בריגול. עכשיו לגבי טורקיש. תראו, חברת טורקיש היא חברה ממשלתית. יש לה בין 4-5 חברות, הן עושות פה ביום קיץ, כמו שאמרת, 22 פעם ביום. אף חברה ישראלית סדירה לא טסה לאיסטנבול. בגלל שהטורקים מסרבים לדרישות הביטחון והסטנדרטים הנהוגים בישראל להכיל בטורקיה. עכשיו, אני רוצה שנייה...
כלומר, הם לא אומרים אל על ודגל ישראל לא ינחת פה, בעיות כאילו טכניות.
ארי, אתה יודע שאפשר להגיד הרבה מאוד דברים בהרבה מאוד דרכים. נכון. ובסוף אנשים מקשיבים ושומעים. אני רוצה רגע שנייה אחת לקחת אתכם רגע ל-30 אלף רגל. תראו מה קורה פה. אנחנו במדינת ישראל מוקפים בחברות תעופה ממשלתיות. זה לא רק הטורקים, זה מחר המצרים, מחרתיים האמירטים, זה הרוסים, זה האוקראינים, זה הירדנים, וכמובן גם הטורקים. היום התעופה הופכת להיות זרוע אסטרטגית של מדיניות חוץ של מדינה. אני רוצה מה שנקרא, הלוואי וזה לא יקרה, לראות מה היה קורה. האם ל-JFK היו נותנים לטורקיש לנחות 22 פעם ביום, וחברה אמריקאית לא הייתה מסוגלת לטוס לאיסטנבול? הרי זה לא יכול לקרות.
אבל אנחנו לא טסים לשם בגלל אילוצי ביטחון, לא?
אין דבר כזה אילוצי ביטחון. תעופה מושתתת על הדדיות. זה היה תמיד, זה צריך להיות תמיד, אלון ליאל בטח יגיד לך. אין דבר כזה שיש חוסר הדדיות. יש הרכנת ראש. אנחנו לצורך היום מרכינים את הראש הרבה זמן, מתבטאים במונחים של פשרה ויהיה בסדר. תראו, במזרח התיכון אתה עושה פשרה אחת, זה מתהפך עליך יום למחרת. וזה מה שקורה לנו עם הטורקים. אני לא נגד הטורקים. שלשום חזרו משלחת של איגוד הטייסים הישראלי לכנס מקצועי עם הטורקים. הם חברים שלנו, הטייסים הטורקים.
כי בפעם הבאה שתנחת שם בטח תייצר גם אתה.
יכול להיות. דרך אגב, יש שם אירוע. זה אירוע אסטרטגי. אנחנו היום משלמים על מדיניות. הרי זה לא סביר. זה לא סביר שאנחנו מתירים למדינה מסוימת לנחות פה. הרי טורקיש לא מרוויחה כסף על תל אביב איסטנבול, אבל אם תיסע לשדה התעופה בן גוריון, אני צריך לעשות את זה מחר, אתה תראה שהשלט היחיד בדרך לטרמינל 3 הוא שלט של טורקיש איירליין. חבר'ה, זה נמל התעופה של מדינת ישראל, אין בו אפילו דגל. תבינו, זה לא קורה באיסטנבול. עכשיו, אנחנו אומרים את זה כבר שנים. שר התיירות אומר שהוא לא שמע על זה, אני אמרתי לו את זה בארבע עיניים יותר מפעם אחת. אתה מכיר את זה, אריה מכיר את זה.
כן.
עכשיו זה קורה לנו היום מתוקים,
יש לי תחושה שזה לא יטופל גם הפעם ויחזירו אותם בדרך כזו או אחרת בלי לפתור את זה. טוב, מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
דוקטור ליאל, יש לך להסביר לנו מה קרה שם, מה הסיפור? זה עוד פעם איזה ג'וק של ארדואן, איזה להשפיל, לסחוט משהו, לעשות, להיות טראבל מייקר כרגלו?
אני גם ברמת הניחוש. אבל אני חושב שהאירוע עצמו, הטלפון הזה של המלצר למשטרה הטורקית, היה טלפון בתום לב, לא יודע בכלל אם הוא ירד שם ישראלים, אבל מרגע שהעניינים הסתבכו, ובעיקר מרגע שהוחלט על 20 ימי מעצר, אז בפירוש יש פה ניצול הזדמנות או ניסיון לנצל הזדמנות. על ידי הטורקים, אני לא יודע כמה זמן זה יימשך, אבל כל יום שזה נמשך, הם ינסו להשיג כמה מטרות שיש להם בקנה.
הגישה הטיפולית של בנט ושל שר החוץ היא לנסות להרגיע, לעבוד בצינורות שקטים, לא לעשות רעש, כי אם נעשה רעש יהיה יותר גרוע. אתה חושב שזו גישה נכונה מול הטורקים?
אני חושב שזה נכון בעיקרו, אבל צריך להבדיל בין הדרג הבירוקרטי, הדיפלומטי, שלצערנו הוא לא דרג בכיר מאוד, כי אין לנו שגרירים. השגרירות שלנו היא מיופת הכוח באנקרה, שהיא בחורה מאוד מאוד מוצלחת, ועם הקונסול הכללי באיסטנבול, יכולים לעשות דברים מאוד מסוימים, להגיש שירותים קונסולריים, לבדוק את המצב, אותו דבר העורך דין, של בני הזוג יכול לטפל ברמה המשפטית הטכנית. השאלה אם מעלים את זה לדרג גבוה יותר ומנסים להאיץ את התהליך על ידי יצירת מגע בדרג בכיר. אגב, תיקחו את פרשת נעמה יששכר עם השבעה גרם חשיש, זה נמשך המון 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 זמן בדרגים הטכניים, המנהליים, המשפטיים.
טוב, שם לפחות היה שבעה גרם חשיש, פה אנשים צילמו מהמגדל שם את ה... אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך על עוד אפשרות, אני צייצתי שרשור ציוצים מקודם בעניין הזה. לפני, ביולי האחרון, התקשר הנשיא ארדואן לנשיא הטרי הרצוג וברך אותו, השיחה ערכה 45 דקות, הוגדרה אחר כך על ידי הצד שלנו כמצוינת, הרצוג אחר כך המשיך לדבר עליה, עוד שבועות ולפזר רמזים ולשלוח מסרים, בוא נשתה קפה, נפתור את הכל. ממה שאני יודע, ביוון וקפריסין לא אהבו את זה, כי הרי יש לנו ברית אלטרנטיבית איתם, והטורקים בעצם כן רצו לחמם את הגזרה לשיתוף פעולה בנושא אנרגיה, הם שלחו לפה עכשיו נספח תרבות, כשהם ראו רגליים קרות, או בעצם כתף קרה ישראלית, אז הם עכשיו משחקים אותה נעלבים על גבם של בני הזוג האלה. זה תיאוריה שנראית לך הגיונית?
בהחלט, זה לא רק הגיוני, זאת המציאות כפי שהיא נראית להם, בעיניים שלהם. אגב, וזה לא הניסיון היחיד, היו עוד. לפני שהטלפון להרצוג, הוא מינה שגריר, הנה. הוא מינה שגריר לתל אביב, אחרי שכבר 11 שנים אין שגריר, ואנחנו לא הגבנו במינוי שגריר, גם זה פגע בו, היו כל העיתותים האלה, אחד אחרי השני, היו, נענו בתגובה שלמעשה משדרת לו את התמונה, אגב, הדי אמיתית, אנחנו לא צריכים אותך. יש לנו פרטנרים אחרים, מצבנו במזרח התיכון, בניגוד אליך, מצוין, יש לנו הסכמי אברהם, אנחנו חזקים בבלקן, אנחנו פשוט לא צריכים אותך כרגע, ואין ספק שהוא נפגע מזה, והוא מנסה לחזור לתמונה. עכשיו, יש לו כמה דברים שבוערים לו, בוערים ממש, אחד מהם זה הנושא הלובי, הוא מושקע בלוב, הוא נלחם בלוב, הוא השקיע שם הון כסף, ופתאום הוא שומע השבוע שיש אורח בכיר מלוב בישראל, ואמריקאים דוחפים אותנו לזירה הלובית, הוא מאוד מאוד רוצה לדבר בעניין, אין לו עם מי לדבר. פשוט אין לו עם מי לדבר.
אז עכשיו הוא מדבר עם הבני זוג אוקנין. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
יניב מוזובסקי עשה לנו דיווחי תנועה, נצא לפרסומות, נחזור כאן עם ועדת הכספים ועם מתה מנגו שהושחת במעלה גמלה ועם שריפה ביער שואם. חכו לנו.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריאל דד ב-103 FM.
חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז הקואליציה ועדת הכספים, יש עתיד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. שלום בן, שלום אריה.
אני מבסוט שמשעמם לנו, ותכף נדבר על דברים כמו רפורמת החד פעמי והממותקים, אבל קודם כל, האם כבר החלטת אם להתמודד נגד יאיר לפיד על ראשות המפלגה?
החלטתי והחלטתי שלא, כי אין לי יומרות להיות יור מפלגה.
אבל זה בכל זאת נשמע קצת, למרות שיש סוף סוף בחירות לראשות המפלגה, זה קצת נשמע לרוסיה הקומוניסטית, כי אף אחד לא יאתגר אותו ברצינות, ואין פריימריז לרשימה, תהיה ועדה מסדרת.
ראשית, אני באתי מרוסיה הקומוניסטית, אז זה לא דומה.
לא דומה.
לא דומה. ובית...
רגע, מה זה רוסיה הקומוניסטית? אתה באת מסיביר.
אני באתי מסיביר הקומוניסטית.
כן, זה יותר גרוע, זה רוסיה הקומוניסטית וקר, כן.
בדיוק. אנחנו מפלגה צעירה, למרות שאנחנו סופרים כבר עשור, אנחנו מפלגה צעירה, ואנחנו בתהליך, עדיין בתהליך הקמה והתבגרות, וזאת הוועידה הראשונה שלנו, וזו הדרך שאנחנו חשבנו לנכון לפעול. אנחנו אגב לא בטוחים שזו הדרך הנכונה, ואידיאלית, אבל מכיוון שאנחנו נגד שיטת הפריימרי שהייתה נהוגה פה הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים שבשלב הזה של ההתפתחות של יש עתיד, זו הדרך, וגם ועדה מסדרת, ועדה מסדרת שאני רוצה להזכיר שיור המפלגה הוא לא חלק ממנה, למרות שיש לו שריונים בכל הסירייה. ואגב, אם אנחנו לא נצליח הפעם, ואם נראה שצריך לתקן, אנחנו גם לא נצליח לתקן.
טוב, אני אבדוק אחר כך אם אפשר להתמודד לבוא מבחוץ, להתמודד נגד לפיד, ואז אני אציע את ארי. אבל בואו נדבר רגע על ועדת הכספים. מחר אתם דנים גם ברפורמת ההתייקרות המשקעות הממותקים, וגם בכלים החד פעמים. אני לא מצוי בפרוצדורה, ארי, כנראה שכן. זה לא אושר כבר בתקציב, למה זה צריך להגיע לוועדת הכספים עכשיו?
זה צו שר האוצר, הצו לגבי חד פעמי נכנס לתוקף בראשון בנובמבר, והצו לגבי המשקעות ייכנס לתוקף ב-31 בדצמבר, ולפי החוק ועדת הכספים צריכה לאשר או לא לאשר תוך 60 יום. אז אנחנו כן, מחר מקיימים שני דיונים, אני לא בטוח שנגיע להצבעות, ויש כמובן שערה מאוד גדולה, וזו גם משימה לא פשוטה, כי אנחנו נצטרך לאזן בין בריאות הציבור לבין הצרכים של המגזר העסקי.
אבל אין שום שערה, אני מבין שאין לחברי כנסת מהאופוזיציה שם זכות הצבעה, כי הם לא מינו חברים קבועים.
א', זה לא מדויק, כי גם הליכוד וגם ש"ס ויהדות התורה כן מינו. המפלגה היחידה שעדיין נשארה בחוץ היא הציונות הדתית. אז יש להם זכות הצבעה, למרות שהליכוד לדעתי משני מקומות הוא מינה רק מקום אחד, אופיר כץ. ויש גם את הרשימה המשותפת, אז יש לנו אופוזיציה, ואנחנו נצטרך להגיע להסכמות, ואני יכול להגיד לכם שבארבעת הימים האחרונים אני עוסק רק בזה, וקיבלתי מאות שיחות וקיימתי פגישות.
איזה לחצים יש עליך? אני מניח שחברות כמו, אתה יודע, סתם אני זורק קוקה קולה וכל אלה שמייצרים, בטח, תגיד, אריה נורא, הוא מתבייש לשאול, אבל הוא מתעניין בגורלו של הזירו.
מה, באמת, למה נתקלתם אליו?
זה כרגע מסתמן הקרב גדול, כי יש גם מחקרים סותרים וגם כמובן, עדות סותרות, כי אין שם סוכר. אין שם סוכר, יש שם חומרים ממתיקים. אני לצורך עניין, ממה שהתרשמתי ודיברתי גם עם רופאי בריאות הציבור, זה חומר שהוא כן מזיק ונכון למסות אותו, השאלה באיזה שיעור ובאיזה אופן, ובזה אנחנו נדבר.
אבל בינינו, אתם לא ממסים אותו בגלל הבריאות, אתם ממסים אותו כי צריך כסף, אני, דרך, זה אני יכול להבין, אבל הבריאות, זירו מס עליכם.
אני יכול להגיד לך מה הגישה שלי, אני באמת מנסה להתעמק ולהיכנס לתוך עניינים ולהגיע להחלטה הכי נכונה. זה אגב לא יותר מדי כסף, זה 380 מיליון שקלים כמדומני, שרוב הכסף אני מכוון לדרוש שיושקע בכלל במסע ההסברה בבתי ספר, כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה להניג אורח חיים בריא, כי נתוני השמנה גם בקרב בני הנוער וגם בקרב הכלל אוכלוסייה הם די מפחידים.
תשמע, אני מכיר אותך קצת, אני יודע שאתה מתעמק בחומר, תגיד רק, יש גם איזשהו קרב על היין תירוש להחריג גם אותו?
כן, זה לא קרב, אני חושב שמכיוון שבאמת מדובר פה במשקה שאף אחד, הרי אף אחד לא קונה תירוש ברגע שהוא צמא. לכן גם היקף הצריכה יוחסית מצומצם, ואני מקווה שלפחות לגבי תירוש נגיע להסכמה ו... נחריג אותו, כי זה באמת זה משקיע לפולחן דתי, ואולי נכון
מיץ ענבים לקידוש, לאלה שלא רוצים לשתות יין.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אני חולק פה עליו.
זה גם הסוכר של פרי עצמו, בכיוון שלמדתי את זה, כן? אז זה סוכר של פרי עצמו, ולא סוכר מלאכותי.
רק שתדע, שירשם פרוטוקול, גם אני מכור לזירו, ואני בעד שהם עשו את הזירו, כי החומרים שם, הממתיקים, לדעתי, מזיקים לו פחות מהסוכר. וחבר הכנסת בליאק, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
תפסר משנה אורן שישצקי, מפקד תחנת איילון, כיבוי אש, שלום.
שלום לך, ערב טוב, זה אין, נשמע
זה
כמו
זה לא הים שלנו, ברוורס. זה לא הים שלנו, זה לא היום שלנו, התכוונתי להגיד. יש שריפה שמשתוללת ביער שואם, מדברים על השיית או דחיית או הסתת או whatever, נחיתות בנדבג.
אני לא מבין למה, הלו ממילא לא רואים בגלל האובך, מה אכפת להם עוד קצת אשן? לא רואים כלום, הם נוחתים עם מכשירים.
זה מזכיר קצת הדרבי, אתה ראית מה קרה שם בדרבי אחרי, עם שריקת הפתיחה?
לא, זרקו אבוקות.
חיים רוקח, שלום.
שלום לך.
שלום, ברכה.
עברנו נושא, נפל לנו הקבאי, אתה ראש המועצה האזורית גולן. אני גם קיבלתי בלילה סרטונים של השחטת מטע מנגו פרטי במעלה גמלה, כנראה בעקבות פעילות של פקחים שפינו משם עדר. אתה ספר לנו אותה, למה אני צריך לראה את זה?
אכן כך, ביום חמישי בלילה, אנחנו מאמינים שזה בעקבות זה שביום חמישי פקחים של הסיירת הירוקה ורשות מקרקעי ישראל פינו איזה מכלאה ועדר בקר לא חוקי של משפחה מסוימת. הגיעו קבוצה של אנשים, כנראה זה לא בן אדם אחד או שתיים אלא קבוצה גדולה מאוד של אנשים, בלילה לאחד המטעים במורדות הגולן, ופשוט במשך שעות עבדו בעקירת עצים, עקירת מטע צעיר שניתה זמן קצר לפני כן, ושבירה של, בידיים, שבירה של עצים בוגרים, מראה מזעזע, כ-30 דונם, נזק כספי מטורף, פשוט קשה לראות את זה.
זה פעם ראשונה שהחבר'ה של טובא זנגריה מטפסים לגולן?
אני לא יודע, אני לא יכול להגיד בוודאות טובא זנגריה, זה תפקידה של המשטרה, אבל בוא נגיד את זה ככה, אנחנו לא, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בוונדליזם כזה או אחר. לפני כשנה במתחם של המועצה נכנסו אנשים, נפצו סמשות של 6 אוטובוסים, פשוט בלי שום, אנחנו לא מבינים למה, אוטובוסים של המועצה. היה לנו אירוע ששרפו בקצרים בחברה להשכרת רכב, 16 מכוניות.
לא שילמו פרוטקשן. יש גביית דמי חסות בגולן?
אני מאמין שכן, ואני חושב שאנחנו חייבים להפסיק את זה ולעצור את זה כמה שיותר מהר. זה לא סוד שבכל הגליל, גליל עליון, סובלים אפילו יותר מאיתנו. זה משהו שהולך ומתפשט וצריך לעצור את זה כמה שיותר מהר.
תגיד, מה אומרים המשטרה? אתם מזיקים משטרה מיד מצב כזה? ותאר לנו קצת, מה זה אומר השחיתו מטע מנגו? על איזה גודל אנחנו מדברים ומה זה השחיתו?
30 דונם. זה
1,000 עצים בערך?
הרבה יותר. הרבה יותר, 30 דונם, בוא נגיד, דונם זה 13,000 שקל. שנבין על מה מדוברים.
אז עשיתי כבר את המכפלות, זה...
וצריך לשתול אותו מחדש? 400,000
שקל.
וצריך לשתול אותו
מחדש.
צריך לעקור הכל ולשתול מחדש?
צריך לחרוש, הם שברו שם גם את מערכת המים, הציפו את השטח, צריך עכשיו הכל מחדש, והשנה היא כאן שנת מיטה, אז אי אפשר לתקן את זה, זה יחכה עוד שנה.
תגיד, מה עם השומר החדש? הם לא עוזרים בתחום הזה?
אז אנחנו מנסים להגביר פעילות עם השומר החדש באמת, אבל הגולן, צריך להבין, הגולן משתרע על שטח ענק, זה מיליון 200 דונם. ביום יום, יש לנו כאן שני ניידות משטרה בשעות היום, איזה אחד בלילה. מה זה מיליון 200 דונם? כל גושדן זה לא מיליון 200 דונם.
חיים רוקח, ראש המועצה האזורית גולן, תודה בכל זאת על השיחה הלא פשוטה הזאת.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור, אולי עם השריפה.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
תפסר משנה אורן שישצקי, מפקד תחנת כיבוי, איילון של כיבוי השלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז נדמה לי שהבשורות טובות.
בשורות בהחלט טובות. אנחנו השגנו שליטה מלאה על אירוע שריפה שהיה בפארק שואם ביער. מנענו את התפשטות השריפה בחסות הרוחות המזרחיות החזקות, ובשעה הזאת גם ביצענו כיבוי סופי וכלל הכוחות חזרו לתחנה.
זה אומר שהשטח עדיין מעלה השן והוא יכול להפריע לנחיתת מטוסים בנתב"ג?
לא, השטח נקי מהשן, נקי מאש, השגנו כיבוי מוחלט בשליטה מלאה לאירוע, ואין הפרעה לנחיתת המטוסים בנתב"ג בשעות האחרונות למיטב ידיעתי, אלא אם כן היה שינוי מערכתי שלהם, אבל אנחנו מזה כבר מעל שעה, האזור נקי מהשן ולהבות.
תגיד, זה כבר אפשר לדעת אם זו הצתה או סתם תנאי מזג אוויר?
בשלב הזה עדיין לא, חוקר הדלקות עדיין עובד שם בזירה על פניו, וממה שזהינו יש שם התחלה של שני מוקדים, אם כי נראה איזה ניסיון של מטיילים להדליק איזה מדורה, אבל כרגע כל כיווני החקירה נבדקים, ובשלב הזה קשה לקבוע, מחר עם אור ראשון אנחנו נחדש את פעולות החקירה ונוכל להגיע למסקנה.
בכלל בארץ היה לכם יום קשה היום?
אנחנו לא מדברים רק על היום הנוכחי, אלא בכלל סוף שבוע באינדקסים מאוד קיצוניים בכלל רחבי מדינת ישראל. סוף שבוע שהתחיל כבר ביום חמישי בערכות מקדימה מערכתית בכלל הארץ. אנחנו נערכנו על פי אינדקס שסימן 800. אינדקס 800 מתייחס בפנים לרוחות מזרחיות שעלולות בשעות השיא להגיע ל-70 קמ"ש. לחות מאוד נמוכה, יובש בצמחייה, מטען האש קיים כמובן ביערות.
זה התקופה הכי קשה, הכי מסוכנת בעצם, אחרי כל הקיץ, עוד לא ירד גשם רציני, הכל יבש, רק מחכה לבעור, ואתה נשמע לי גמור, תגיד כמה זמן רצוף עבדתם על השריפה הזאת ביער שואם?
יער שואם מבחינתי עוד שריפה שנמשכה מספר שעות, ולאור הערכות המקדימה באמת תוך זמן קצר הגענו למקום כוחות גדולים בשילוב של כוחות קרקעיים ובסיוע מטוסי כיבוי, 6 מטוסי כיבוי מתעסת אלעד, ובאמצעות הפעילות המשולבת הזאת באמת הצלחנו מהר מאוד להשתלט על השריפה. אנחנו מדברים על כל המערכה הזאת שהתחילה ביום חמישי, שמבחינתי השיא היה אתמול ביום שבת, שהאינדקס היה הכי קיצון השנה, ואתם בטח מכירים את האירוע של שריפה שהתחילה בסמוך למושב זיתן, ומהר מאוד התפשטה, ובלמנו אותה לקו הבתים של...
בקיצור, חברים, להיזהר זה הזמן הכי קריטי, אל תדליקו, וזה הכל. תפסר משנה שישצקי, תודה.
תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
סיימנו, אורך מפיק אסף נבו, אחראית על השידור אבישג, אליסף שוסטר, עורכי הדיגיטל שני רומנו ורון שיין, אחרי ספורטינג קופן ומליניאק. כן, אריה.
יום שני מחר, אנחנו ניפגש כאן, יש עוד הרבה דברים שעוד לא התחלנו להסתבך בהם השבוע.
רק התחלנו, כן, בדיוק.
תודה רבה.